גבוהה, היא בדברי המחילתא במשל והנמשל, משל עבד כהן שברח מבית הכהן ואמר, שם לא הצלתי אני רבו. אמר לו רבו, יש לי שלוחים כיוצא בך שיכולים להיכנס לבית הכהן ולתקוס את חרקך גם, נאמר, והשם הטיל רוח גדולה על הים והיא כבר גדול בים. כלומר, הנמשל יונה בורח לחוץ על הארץ, ששם אין השכינה שורה, שאין הנבואה שורה, ולא מפני שהקדוש ברוך הוא אינו יכול להשיג את יונה או להיכנס לחוץ על הארץ, יכול הוא, ושאינו רוצה, וחמאס כמעט ארץ העמים, אינו רוצה להשכין שכינתו ולנבא את בני ישראל בחוץ על הארץ. חשב יונה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, יש לי כיוצא בך. הוא אמר, אני לא אכנס לדבר איתך ישירות בחוץ לארץ, אבל יש לי דרכים אחרות לדבר איתך. וגם באמת ההבדל בשל המשל והנמשל, שכבר נזכרנו, שבמשל הרב הכהן שולח לבית הקברות שליחים שיתפסו את העבד ויביאו אותו בעל כורחו חזרה לתפקידו כעבד לחזרה לרבו. ואילו בנמשל אין הקדוש ברוך הוא שולח שליחים לתפוס את יונה ולהביא אותו כפי שהודגש מחזור ולהדגש. אלא מטרת השליחים לתפוס את יונה באותה נקודה שממנה הוא ברח. ממה הוא ברח? מהנבואה, מהעמידה לפני השם, מהנוכחות של דבר השם אצלו, מזה הוא ברח. ברח לתרשיש כפי שהסברנו, למקום שאין מכירים את שמו של השם. ובכן השליחים לא יתפסו את יונה ויביאו אותו אל תפקידו בעל כורחו, חס וחלילה, זוהי שלילת הבחירה החופשית מיונה. אבל באותה נקודה שאני פונה הוא ברח לבית הקברות, נקודת הנוכחות האלוקית, הדו-שיח עם אלוקים, הטלת השליחות עליונה פעם אחר פעם, הנקודה הזאת שממנה הוא ברח, הרבה שלוחים יש לקדוש ברוך הוא להזכיר את קיומו לפני יונה. ומה הוא השליח שחז"ל מזכירים? מה? שערת הים. והשם הטיל רוח גדולה על הים במספר גדול בים, והאונייה חשבה להישבר בסוף ד'. לכן טהרת הים מכונה שליח כבר בכתוב, שהרי מפורש, והשם הטיל רוח גדולה על הים. לכן זאת איננה טהרת ים טבעית רגילה מצויה, זאת טהרת ים מוזמנת, מכוונת. וכנראה גם הופעתה היא מיוחדת במינה, פעם והיא פעם גדול בים, והאונייה חשבה להישבר. יונה יודע שהסערה הזאת היא שליח אלוקי לדבר אליו?
כן.
יונה יוכל.
הוא
יודע
שאני
כבשליח
אתה מדבר אליו. טוב, זה כבר בהמשך, האם הוא יודע כבר עכשיו? כשהוא אומר, יודע אני כי בשלי עצבא הגדול זה לכם, כבר נפל מורל, לא נפל יונה. את זה בסוף הפרק, אני שואל האם כבר עכשיו הוא יודע.
הוא הולך לישון,
זה כבר יום.
אז נראה כיצד נגיד יונה, נראה כיצד נגיד יונה על השלי החזה, והאם הוא מבין את שליחותו, וכיצד הוא מגיב תגובה מגלית. קודם כל, מתוארת כאן תגובת המלאכים. ויורו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויצילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. תגובה כפולה. תגובה ראשונה, או הכותרת של כל מעשיהם, זה ויראו המלאכים. מפני מה הם יראו? מפני פחד המוות שעומד לנגד עיניהם, האונייה חשבה להישבר, והם יראים מפני סערת הים וסכנת החיים שבאה בעקבותיה. בתחילה הם זועקים בשל אלוהיו, תגובה דתית. ואחר כך הם מטילים את הכלים אשר באונייה אל הים, השם הטיל רוח גדולה אל הים, והם מטילים כנגד זה את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, כפי שעושים באמת בשעת מצוקה גדולה. ויונה ירד אל ירפתי הספינה ושכב על ירדה. הוו הזאת של ביונה היא בא בניגוד, לא בא בהיפוך. בא בהיפוך היא באה שמהפכת פועל מעבר לעתיד ומעתיד לעבר. פה זה דבר תשובה לשם שם עסק. ואילו יונה ירד אל ירפתי הספינה ושכב על ירדה. כדי לצור את הניגוד נשתנה כאן גם דיונון הזמני. במקום שיאמר וירד יונה אל ירפתי הספינה וישכב אל ירדה, אז ביונה ירד אל ירפתי הספינה וישכב אל ירדה, כדי להגיש ביונה לעומת מה שהם עשו עשה אחרת. כלומר הוא לא הגיב לא בתפילה לאלוהיו וגם לא במאמץ מעשי להקל מעל הספינה, אלא פעל בצורה לגמרי ראשונה, ירד אל ירפתי הספינה. מה פשר השינה של יונה? איך הוא ישן בכלל? שואלים. במובן שהספינה מתדלדלת, האונייה עומדת להישבר, איך אפשר לישון? מה? מנתק מדע המחצית. יודע לספק שלפנינו שינה שנעבה בריחה מן המציאות, כן, ולא שינה של אדם עייף כפי שמישהו כאן יציע. יש כאן שריונאים, פרנקיסטים, מי שבאמת האימונים נרדם בטנק בשעה שהסמן קולה ויורד וכולי, יודע שאפשר לישון גם באונייה. וגם שוב, השינה המתרקתיתית הזאת, שאיש כזה... כן, כן, אני יודע. אבל גם השינה הכפייתית הזאת, אתה אולי בצורה באמת יש מחווי הליכוד קיצוניים של אדם ישנים בתנאים קיצוניים במלחמה חוסר שינה, אבל חלק מהשינות האלה של איש כבד טנק בשעה שהטנק עולה ויורד כמו ספינה על גלי הים, זוהי גם כן שינה שנועדה לנתק את בעליה מן המציאות ומן הבעיות של
הבעיה.
אבל רגע, אני רוצה להגיד, למה הוא היה מעוניין בכלל להתנתק מהמציאות כפי שדרשנו? אני לא חושב שצריך כאן להרבה את הקדוש ברוך הוא בשינה הזאת של יונה, זה מעשה מאוד אנושי. למה הוא רוצה להתנתק מהמציאות? אני מבין שלא נעים בזמן שיש צרה בים, זה לא מצב נעים, אבל מה, אנחנו מדברים שזה אקט פסיכולוגי, לא, זאת התנתקות פסיכולוגית מהמציאות, כתוצאה ממה? אני חושב שכאן הוא נמצא בפני דילמה רצונית. הקדוש ברוך הוא פונה אליו בעמדות שרת הים, ויונה יש לו בוודאי מספיק אינטליגנציה כדי להבין זאת שמדברים עליו. אבל לא, הדיבור, מי שסובל מהדיבור הזה, זה לא רק הוא, זה גם המלאכים. הוא מעמיד את חייהם בסכנה, את חייו שלו, הוא אחראי על חייו. אבל הוא מעמיד גם את חייהם בסכנה, והוא רואה תגובתם, והם זורקים איש של אלוהיו, והם זורקים את הכלים אליהם, זה נוגע ללב. הוא יודע שהוא אחראי על זה. כאן מעמידים את יונה במבחן לא רק בדיבור אלוקי, אלא גם במבחן מוסרי. לכן מה הוא יכול לעשות? יש לו אפשרות לחזור בתשובה ולהגיד בסדר, תחזיר אותי, הכל יסתדר לטובה אחר כך. אני רוצה למלא את שליחותי, אבל יונה לא רוצה למלא את שליחותו. וכפי שאמרנו, אנחנו לא יודעים למה, ואנחנו יודעים בוודאי, מניחים שיש לו סיבות רציניות מאוד, עקרוניות, הוא לא מוכן לחזור בו. מצד שני, אין שום טעם שהוא יתחיל להתפלל כמוהם, מה הוא יתפלל, אבל הוא יודע, זה תלוי בו. ולברוק את הכלים אל הים, זה גם יהיה מבוכח, אז להשתתף איתם הוא לא יכול. כן? לא בתפילה ולא במעשים. לחזור הוא לא מוכן. אז הוא נמצא בפני דילמה רצינית. הוא מסכן את חייו ואת חייהם, מדברים אליו, הוא לא רוצה לענות, הוא לא רוצה לא לשוב בתשובה, ו... וגם לא לשחק את התפקיד המיועד של אחד שמתאמץ יחד עם כולם, שהוא יודע שזה לא רציני על זה. ואין לו פתרון לבעיה. אין לו פתרון. הוא לא מוכן לחזור ממעשיו. הוא לא מוכן, והוא עומד במרדו. אז מה עושים? איך הוא יראה, איך הוא יסתכל למלאכים בעיניים, בלשוננו, שהם מתאמצים וכולי, והוא ככה יושב בצד, הכי טוב ללכת לישון. כלומר, זה לא סתם התנתקות מהמציאות, זה ניסיון לפתור באמצעות השינה בעיה שאין לה פתרון בחיים המעשיים, בערנות. למשל, למה הדבר דומה? לתלמיד תיכון בשמינית שצריך להתכונן מבחינה, הוא יודע שהוא, שלהתכונן הוא לא להתכונן, כי אין לו סבלנות ואין לו כוח והחומר הוא כל כך גדול, אבל הוא גם יודע שהוא לא יוכל לשבת וליהנות מספר טוב או ללכת לבקר חבר או משהו אחר, כי הוא מועל בתפקידו ללמוד למחר או לבחינה של מחר, ואז הוא הולך לישון כידוע. זאת אומרת, כשאדם נמצא בדילמה ואין לו פתרון, אז הוא בורח אל השינה. השינה היא דרך לפתור בעיות שאדם אין לו אומץ להתמודד איתן, אין לו יכולת להתמודד איתן. אגב, זו תופעה מאוד מוכרת בחיים, גם של כל אחד לא יודעת, תראו את זה מישהו, אם לא מסתימה, אז מסתים חוזרות. אז לכן יונה יורד על יום פתרון ספינה, כלומר, בקיצור, היה גם שליח, השליח אמר את דברו, ויונה, כפי שהוא ברח מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כך הוא מנסה לברוח גם לשליח. טוב, נראה מה קרה עליו. ויקרא אל אברהם החוגג, ויאמר לו, מה לך נקדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. אברהם החוגג רואה את ההתנהגות המוזרה של יונה, והיא לא מוצאת חן בעיניו, והוא פונה אליו, מאיר אותו בשנותו. מה יש לכם לומר על הדברים האלה של רב החובל? יש בהם איזה ייחוד? כולם, נכון, כל המלכים קראו איש של אלוהיו. המלכים הוא יעשו את מאמצים מעשיים, אבל יונה הוא לא איש מקצוע. מה להגיד לו, קום, תתה את המפרסים, תעשה את... הוא לא, הוא עורך כאן, הוא הנושא היחיד על האונייה שאיננו בלש.
איפה הוא מתפתח?
אז לכן קום קרא ללוך, אז סביר, אנחנו קראנו איש של אלוהיו, עכשיו אתה תקרא ללוך.
אבל
בכל זאת,
הוא לא שואל אותו.
לא, אני לא שואל, אני חושב ש... מבחינת רב החובל, אין שום חריקה בדבר החובל, דבריו הם הגיוניים ומתאימים לעצמי, בסיטואציה שבה הדברים נאמרים, הוא רואה אדם נרדם כשכולם עושים משהו, הוא אומר, מה זה, מה קשה קשה כזאת? תעשה לפחות להתפלל אל אלוהיך, אולי האלוהים יתעשת לנו, ישנה את מחשבתו עלינו, ולא נובד. דבריו הם הגיוניים, סבירים בהחלט.
יש פה קצת משהו...
אז בכל אופן, אנחנו צריכים לשאול לא מה רב החובל אמר, אלא מה יונה עשוי היה לשמוע בדבריו. כן, אז קודם כל מה לך נרדם? באמת רב החובל לא יודע למה יונה נרדם, הוא תמה, מה לך נרדם? איך אפשר לרדם? אפילו פיזית איך אתה נרדם בשעה כזאת, כאן בחומר רוחני. אז מכאן רב החובל, הקושייה היא באמת תמיהה. אבל מה שומע יונה בביטוי מה לך נרדם?
קריאה מהקדוש ברוך הוא בעצם.
אני לא יודע למה הוא בקדוש ברוך הוא, אבל מה מסמלת את ההרדמה? חטא, שקיעה בחטא, בהבלי העולם. לכן היושבים פה שומרים על כבר סליחות, לא יודעים סליחות, אבל המצב, אז יודעים שבמרכז הסליחות עומד פיוט, בן אדם, מה לך נרדם? נכון? ומה הכוונה שם? ומה הכוונה שם? מה הכוונה בפיוט הזה, בן אדם, מה לך נרדם? מה? מה אתה שקוע בהבלי העולם? מה אתה בורח מהקדוש ברוך הוא? עשה תשובה. וכך הם דברי הרמב״ם בלכות תשובה בפרק ג', אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה בדברת הכתוב, רמז יש בו. כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשכם וחידרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל בריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והציבו דרככם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו שלא טובה. כך אומר הרמב״ם. לפחות תשובה של הג'. אומר הרמב״ם, השופר בא להעיר אותנו משנתנו. השינה בדברי רבותינו וכבר בתנ״ך כנראה רלם היא משל הוא לשקיעה באבלי העולם או בחטא והתרחקות מהשם ונפטרם לברוח מפניו. אז כשיונה שומע את מה לך נרדם, הוא בוודאי שומע את הפיוט של הצליחות, בן אדם מה לך נרדם, קום קרא לגוליך.
אז נרדם
לא, זה בוודאי תוכחה, בקיצור. בעצמי יונה, גם אם רם החובל לא מתכוון להוכיח אותו על בריחתו שהוא לא יודע עליה, הרי יונה, בביטוי מה לך נרדם, שומע יותר מאשר את התמיהה, איך אתה ישן בשעה כזאת. הוא שומע את התוכחה שאנחנו רמזנו אליה בעקבות דברי הרמב״ם ודברי הצליחות. מה אתה בורח? מה לך שאתה בורח מהמציאות? למה אתה שקוע בחטאך? מה נמשיך ונאמר על דברי רב החובל? קום, מה אתם אומרים על המילה קום קרא? נפגע לכם שתי המתחתנת המילים האלה, נפגע לכם? קום לכם עם זה והוא קרא עליה. הקדוש ברוך הוא השתמש בדבריו היונה בשתי המילים שעכשיו יונה שומע אותה מפי רב החובל. קום קרא. וכאן נרמד לו בוודאי מה? חזור שליחותך, קום, לך אל נמדה וקרא אליה. אבל פה אומר הרב החובל, קום קרא אל אלוהיך. כן, חזור בך, קרא אל אלוהיך. בקש את סליחתו, מחילתו על חטאך. שוב, הרב החובל לא מתכוון לזה כמובן. אבל יונה בוודאי שומע כאן, קום קרא, הוא כבר שמע את זה לפני כמה זמן. קום קרא אל אלוהיך. אולי השם האלוהים לנו ולא נובד, גם בו תוכחה ליונה. אנחנו בסכנה. אולי השם לנו האלוהים ולא נובד, אנחנו עומדים להיות עבודים בגללך. שוב, רב החובל עדיין לא יודע את זה. אבל יונה יודע, הרי הוא יודע ברח לשינה. זאת אומרת שהוא יודע שהוא מעמיד כאן את כל אנשי האונייה הזאת בסכנה, לא רבים בחפם. ובכן, קום קרא לאלוהיך, אם אתה תקרא לאלוהיך, אם אתה תקום ותקרא את מה שנצטוות ותחזור בתשובה, מתעשת אלוהים לנו ולא נובד. גורלנו תלוי בך. ובכן, מה אתה ישן? מה אתה בורח? אנחנו אמרנו, לא יודעים אותנו עכשיו, רב החובל אמר את דבריו והם מסתברים לגמרי בהקשר שבו הם נאמרו. אין בהם שום קושי. שאלנו מה יונה אולי עשוי לשמוע מדברי רב החובל עם אוזניו קרויות. ואין ספק שיונה הוא בעל אוזניים קרויות לא פחות משלנו. שהרי הוא נביא. מה נוכל לומר לסיכום הניתוח הזה של דברי רב החובל? מי הוא רב החובל או מה זה? שליח. אמנם החז"ל במחילתא הזכירו רק את השליח הראשון, אבל במשל נאמר הרבה שלוחים יש לי כאלה צדך. איפה הם הרבה? סערת הים הייתה שליח. יונה ברח מפני הסערה, הלך לישון. רב החובל הוא שליח אחר. שליח הרבה יותר מפורש מצער הבן. כי הוא מדבר על יונה באופן מילולי, וחוזר לדברי הקדוש ברוך הוא קום קרא, ומוכיח את יונה שלא מדעת אומנם. הוא אומר לו מה לך נרדם, זו תוכחה, קום קרא אל אלוהיך ותוכחה. אולי יתעשת לנו אלוהים ולא נבד אנחנו, זה רמז של תוכחה שאתה מרע לנו, אתה מביא אותנו בסכנה.
ואין
שם לך עושה במה נמדה, אבל אם שאתם אומרים נמדה, שאם לא, היום לא תראה... תוגר, כאילו... זה לא נמדה, זה נמדה, משתמש בפסוק די דומה לרב החובל, כשהוא אומר בפרק ג' פסוק... בפסוק ח' והשתפסות סוגים, זה בשקודת מלך נמדה, להשתפסות סוגים עליו אדנה, והתראו אל אלוהים בחוזקה, וישוב איש מדרכו הרע ומחמת אשר מכוון, מי יודע, ישוב וניחם אלוהים ושב לחברון הכל ולא נובד. דומה מאוד לדברי רב החובל.
אבל זה לא
אומר את זה כאילו שאתה במה שאמרו, בהתחלה את האמצע, במה? לא, לא, זה מה שאני טוען, שהרב אחרון הוא שליח שלא מידע. הקב"ה משתמש בו שליח, הוא לא יודע שהוא שליח. אבל יונה יודע שהוא שליח. יונה בוודאי מבין שרב החובל בא להוכיח אותו על חטאו ולהוות שליח אלוקי. רב החובל לא יודע, כמובן, הוא טוען שלא מידע. יש שליח שלא מידע.
טוב.
אז
למה הוא אומר
לי, הוא אומר
לנו ולא
מודה, לא, אנחנו, הוא כולל את יונה איתם, לנו לכולנו. אז האמת היא שזה נכון, כי גם יונה נמצא איתם בתקנה, אבל כאן רמז ליונה, אתה צריך לקרוא את אלוהיך כדי שהוא יתעשת לנו ולא מודה, כי אתה הוא זה שמעמיד אותם בתקנה. עכשיו כן.
עכשיו זה משהו חלוט, שאומרים לו, קום כאלה אלוקיך, ואז הוא יכול לצאת להגיד, אולי את השט אלוקיך לנו בנובד, מה פתאום האלוקים, כאילו כבר יש פה איזה עלה מסוימת שהאלוקים הוא זה שמחווה, אין לך הרבה חוכמות, כאילו גם רב החובל עצמו הגיע להכרה מסוימת, כי מה זה פתאום האלוקים?
אולי
את
השט האלוהים שהוא אלוהיך.
אולי
בגלל
שכל האחרים קרו
בנונן,
אז זה
השורות האחרונה
שנשארה,
אולי. אבל כאן שם הרגע הגיעה ומראה כאילו אלוהיך הוא האלוהים. טוב, עכשיו, איך יונה מגיב על השליח השני? מה קורה שהוא לא מגיב? מה היה? מה? בספר לא כתוב, אבל מה אתם חושבים? מה? זה הראשון?
הוא התפלל?
לא, מה הוא אמר לתוך? מה, יונה יעשה אחרו מתפלל, מי שנה, יונה בן חמיתי, מי שנה, והוא לא מוכן לרמות את עצמו, לא מוכן לרמות את עצמו וללכת לנינגר, הוא יעמוד להתפלל, יעשה את השגה.
בהתחלה יונה לא
רוח,
עכשיו הוא לא
מוכן לא מוכן. לא מוכן לאן?
בהתחלה
זה רב מהמציאות, כן. אז רב מהמציאות, אבל אתה חושב את האפשרות שהוא חזר
לישון.
אני חושב שהיא לא ידעים. כי יש גבול כמה אפשר, שמנהירים אותו מהשינה, הוא לא יכול לקרוא את הצד השני, כשרב החובל מנער אותו. מצד שני ברור גם שהוא לא עשה את מה שרב החובל אמר לו, לא קרא אל אלוהיו, ולא התפלל.
כנראה הוא זה שהציע את עניין הגורלות, הוא קם במהלך.
הוא לא הציע, אבל הוא שאולי הוא חד וחלילה, מה אלא, אני רוצה להציע דבר כזה.
אבל זה היה ברור שהוא היה נושא היחיד באונייה, אז כאילו כל באונייה הם משרתים שלו. אז הרב חובל בא ומעיר אותו, בכלל לא מתייחס, הוא לא חייב להתייחס אליו, אתה אל תגידי מה לעשות, אתה צריך לדאוג לאונייה, וזהו. לא התייחס אליו.
נעלם, אתמול בדיוק שמעתי מישהי, שמעתי איזה תארה של פרשן גרמני שכתב פירוש ליונה, גוי גרמני, שהוא נדרש לשאלה למה באמת, מה יונה הגיב, למה יונה לא עונה. אז הוא אומר, יונה לא עונה מכיוון שרב חובל אין מתווכחים. יונה היה יוצא ממושמע, רב חובל, הוא יודע שרב חובל אומר פקודה, לא מתווכחים, קמים ועושים מה שהוא אומר. אתה אומר בדיוק הפוך, שיונה, זה הבדל בין גרמנים נקודה לבין סבא ש... טוב, אז אני הייתי רוצה כאן להגיד שאי כתיבת תגובתו של יונה בתנ"ך נובעת מזה שבאמת הוא לא הגיב. פשוט הוא ימהן בראשו, שפשף את עיניו, קם ונקרא שוב להסתיר את עצמו עד יעבור זעם. הוא לא, אין לו כבר שוב לברוח, כלומר הקדוש ברוך הוא בעמדות השליח השני מונע מיונה את הבריחה, את הבריחה לשינה, ויונה צריך שוב להתמודד עם המצוקות שלו, עם הסערה בים, עם המצוקה שהוא גורם למלאכים, עם הסכנה שמסכן את עצמו ואת האנשים האחרים, הוא צריך להתמודד עם זה. ואין לו להתמודד, אין לו מה לעשות, הוא... מורי
פרופים.
מורי פרופים,
טוב?
כן.
אולי עוד בעצם משהו כמה מתאים, כמו עכשיו, יונה, אני חושב שפשוט נדחק פה למצב מסוים שהוא רואה שהקדוש ברוך הוא סוגר לו מכל הכיוונים. מה שאומר טוב, אז נשאיר, כלומר, הוא משאיר פה אופציה מסוימת, הוא עובד לא כאילו, כנראה שזה בגלל מישהו מסוים. בגלל שגם הוא,
איפה אתה רואה דבר?
אני גם יכול
לדעת את זה
מהפסוק, הוא אומר, והראו איש של נאו לכו ואפילו גרועות ונדע בשל מי הרע, אז לא הם גרועו, שלא בשל מי זו, אלא מיד ידעו שזה בשל מישהו. ואז הם מתאים, טוב, אז אם אתה
רואה... בוא נמשיך, אני לא מבין מה אולי הם עושים להרבה פרקטיונל, אולי יש מטרף כאן ש... שיחטפו
את זה. כן, הוא לא רוצה שהם יחולו בגלל, הוא רוצה שבדרך עקיפה הם יגיעו אולי...
למה הוא לא קם מיד ואומר, רבותיי, למה אני מרגל? רבותיי, תראו לכם ככה מצב, אני אשם, ברור לי, שברור גם לכם, אני אשם, תזריקו אותי לים. למה צריך להתגלגל עוד איזה חמישה, שישה, שבעה פסוקים?
יש לו איזה תקווה, אולי בכל זאת זה לא, אולי זה בכל זאת דבר טבעי, אולי...
טוב, אתה אומר כאן דבר אחר. אני לא יודע אם הייתי מסך את זה בכזאת מועזות שיש לו. יונה, אני חושב, יודע בדיוק שרוצים אחריו, יודע שהשליחים באים אליו. הוא יודע והוא מנסה להתעלם עם זה. לא, לא, השינה זה ההתעלמות הכי גדולה, זאת הבריחה הכי נורא, הכי קשה. גם כשהוא לא ישן, כמו עכשיו, אחרי שרב חובל עיר אותו, הוא יודע, יודע ולא יודע, יודע ורוצה להתעלם. תפקידם של השליחים זה לא רק למסור את דבר השם, אלא לבטל ממנו את היכולת להתעלם. לבטל, כמו שאמרנו שהרב החובל אומר, אתה בורח, אני מעיר אותך. נו, אז מה אתה עושה עכשיו? אז עכשיו אני לא ישן, אבל אני גם לא מודה, אני גם לא בא ואומר אני עשיתי את זה, אני לא בא ואומר בפה מלא, יודע אני כי בשבי הצער הגדול על זה, לכן ספרוני ואני אומר, מוריד פרופיל, מתעלם, מכניס את עצמו מתחת לאדמה, עושה משהו כדי שלא עושים את זה. ונראה, נקרא מעלה. ויבוא איש אל ראו, לכו ונפיל הגורלות ולדעת השני הרעה הזאת לנו. מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום גורלות?
זה לא
צערה גילה. כן, וכולם שהייתה כאן צערה משהו נט. כל אילן היה שקט, ורק במקום שהספינה הזאת הלכה, הייתה צערה. ובואו, מסביב, מימין ספינה נוסעת בשקט, משמאל ספינה נוסעת בשקט, והם בתוך צערה, טוב, זה כמובן פתרון מדרשי. אבל הוא עונה על שאלה, הוא רציני, מעלה על דעתם. אם נדמיין את הדברים, נגיד, לשפת הפשט, אז נגיד שלא הייתה שרה מעל ומעבר, לא מה שהם היו רגילים בתור מלאכים. ניסיונם מן העבר לא הראה להם מסדרות בסדר גודל כזה. זה תרגום בדרך הפשט בדברי חז"ל. אבל אני הייתי נותן תשובה אחרת, בכלל לא בכיוון של חז"ל. מה לעל דעתם להפיל גורלות? מה לעל דעתם בכלל שהשערה הזאת היא בשל מישהו? הרי שערות זה דבר שמדי פעם קורה, ואפילו שערות קשות. אולי.
אני
כבר
חשדו
ביונה, שהרבה חובל
אומר לו,
והוא ככה מתעלם. זה לא רק, מכל הפרק הזה, רואים שיונה היה נושא הישיבות הסינה. כולם היו מלאכים, והחובל בראשם, ויונה. ובאמת חז"ל אומרים שהוא שכר את האונייה אל עבדו. וייתן שכרה, לא וייתן שכרו, בפסוק ב', ג', אלא וייתן שכרה. הוא שכר את האונייה לעצמו. נניח, שוב, לא נקדים, נגיד בדרך הפשט, זאת הייתה אונייה סוחר לאוניית נוסעים, ויונה עלה פרם, על אונייה מסחרית, על אונייה שהובילה סחורות לתרשיש, עלה בתור, עלה היה טרמפיסט היחיד. כן, ברור שהוא היה נוסעת, הנה, קודם כל זה עצמו מוזר. אבל ההתנהגות שלו היא עוד יותר מוזרה. הוא לא משתתף עם כולם, לא בתפילות, לא במאמצים המאפיביים, הולך לישון, נצטרך להעיר אותו, על ראש השדנה הוא כואב לקום. ומורים, האיש הזה חשוב בינינו. בואו נראה, נפיל גורלות ונראה מה קורה פה. עכשיו לגבי עצם הרעיון שהגורל יגלה את השם.
אני לא מבין מה הקשר, בסדר, זה בן אדם אדיש, הוא מיואש מהבית החליט להתאבד. איזה דבר זה שבגלל זה יפילו גורלות?
מה
שאתה מעלה זאת
אפשרות אחת. אבל אולי
האפשרות
היא שהוא
גורל
לא עושה מעבורה בזה מסתורית. אולי המסתורית האלה הם המפתח לצערת הים, אולי הוא חוטא, אולי הוא אדם שלים. אני מדבר בלשון אלילית עכשיו, שהאלים זועמים עליו בשל...
זה באמת הרקע של האנשים האלה? שהם יקשרו כל דבר ל...
כן, אתה רואה
שנשארה
מלפלף אלה. לא, אולי נשאר איזושהי סיבה, זה אולי נשאר איזושהי סיבה.
הם היו עקום.
כן, אז תראו שדבר, אתה צודק שיכול להיות שהוא לא, זה לא, הם לא בטוחים, בואו נבדוק את זה, נתניגו או לא. עכשיו הרי הגורל תמיד רוצה למישהו, אז מה זה אומר? כמו שבאמת חז"ל שמים לפי החם. אפילו אם ניקח את לבותך, יהושע, את לזוהר הכהן הגדול, תעשו גורלות, ניתן שלכם, זה יתברר מישהו. אז מה זה אומר? שוב חז"ל פותרים את הבעיה מתוך דיוק ופסוק, גם הפעמים מפעילים גורלות. והגורל בתנ"ך לעולם הוא איננו מפעל הפעל, אלא הוא באמת אמצעי לדעת את רצון השם. כמו שמצאנו בחלוקת הארץ, זה גורלות כמו בצעיר, דורה לבן לשם, דורה לבן לנובל, כמו שמצאנו באחם, כמו שמצאנו ביונתן, הגובלות הנמצאי, אמיתי לדרור רצון השם. ועד התקופה האחרונה, מי שיודע מה זה דורה לגרע, דורה לגרע, דורה את הלמדי, תקורה את הלמדי, לא להרשם.
אבל
מה אתם אומרים על הגורלות? כך? מה? עוד שלי. בייחוד כפי שאמרנו שהגורל בתנ"ך הוא כלי לגילוי רצונו של השם. עוד שלי. השליח השלישי כבר. השליח הזה הוא עוד יותר חזק מהשליחים הקודמים במה. השליחה ישירות על יונה. יונה שמנסה לברוח לא רק מלפני השם, אלא לברוח מההתמודדות. מעצמו, מהסיטואציה, מהסתירות הפנימיות שבהן הוא נמצא. אז בהתחלה הוא ברח אל השינה, בא רב החובל והעיר אותו, עכשיו הוא לא יכול לישון. אבל מה הוא? הוא כלום. הוא לא רואים, לא שומעים אותו. לכן הספר לא מתאר את תגובתו לרב החובל, לא עוזר לו שום דבר. שום בריחה מפני ההתמודדות, מפני נתינת דין וחשבון לעצמו. איפה הוא בדילמה? לאן הוא החליט ללכת? מה הוא החליט לעשות? הוא חייב לפתור את הבעיה, הוא לא יכול ככה להישאר. ובכן, הוא מנסה לברוח מהמציאות ומההתמודדות, באים הגורלות ומטילים עליו אצבע מאשימה. אתה האיש. לא תוכל להסתתר. לא תוכל לברוח. עכשיו יש לנו דו-שיח בין המדיונה והמלכים, בין המלכים ליונה. ואמרו אליו, בטוחכם, הגיבנה לנו, באשר בני הרעדות לנו. מה מלאכתך, מה הם תבוא, מה ארצך, מה ארצך, ולא עליהם עברי אנוכי. את אדוני אלוהי השמיים, אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. ויבואו אנשים רע גדולה ויאמרו אליו, לבדות עשיתם. ידעו אנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. טוב, נסתפק בדו שיח הזה. סיבה של שאלות שלא מובן כלל וכלל. קודם כל השאלה הראשונה. הגיב אדנרו באשר למי הרעה הזאת לנו? שזה פסוק הורל, והם שאלו את השאלה הזאת כבר קודם לכם, בשמי הרעה הזאת לנו, והגידו גורלות את כל הגורל לבנת. לכאורה אם הם מאמינים בגורל, אז הם לא קיבלו את התשובה, באשר למי הרעה הזאת לנו, באשר ליונה. הם רוצים להוציא את הריבים של יונה. שיונה אלים באשר למי, באשר לי, שיובד. כלומר, עד עכשיו הגורלות באמת ענו להם על שאלתם, אבל הם רוצים לקבל את אותה תשובה מכיוון ההופך, מכיוון זה שנפלו עליו הגורלות, כדי שהדברים יתעמתו ויתדלגו. אבל, יכול להיות, אבל תכף נענה תשובה אחרת קצת. מה למה מלאם על כל החמש שאלות? רק השאלה אחת. ואי ואמה אתה, עברי אמה. והוא מוסיף את השם לוקי השמיים, אני יראה שלא עושה דיימת הירושה, שזה לא עונה לכאורה על אף אחת מהשאלות שנשאל. ולא שאלו אותה מה אמונתך.
מה מלאכתך?
לא, אני אומר לך שזה כל משהו שקורה.
אני יודע בדיוק למה אתה מאמין.
זהו, הוא אכל, זהו, הוא שתה. זהו, הוא לוקח את ה...
הוא מתעדה בדיוק
בעיקרים. הוא מדבר להם שזה... הוא היה אומר, אני נביא. אז אני יכול להבין אותך. מקצועי נביא, אף על פי שעמוס אמר קצת אחריו, לא נביא אנוכי ולא בן נביא, כי מולד גולדת, כי בוקר אנוכי ומולד שקרי. נביאים עסקו במלאכה. זה לא היה מקצוע שקיבלו אותו נסתם ממנו להיות נביא. אז זה לכן זה לא תשובה על מה מלאכתך. טוב, יש כאן משהו מוזר. זה מה?
אני
חושב שמתעלם
מיליונים פילוסופים, אנחנו יודעים במובן מאוד כל מה שקורה פה. כל אחד, מיד כשמצאות לסוף את השם, אז אפשר, כל אחד יש לו תחושה של זמן זה, וכל אחד רוצה לזכור את השאלה שלו. אז שאלו אותו שש שאלות ביחד.
חמש.
יום, כן, חמש, אחד בתוך השני, והוא התבלבל בזה, אז קראת רק את השאלה האחרונה, ואנה.
כל זה יפה, זה היה סיפור.
זאת אומרת, בדרך כלל שככה זה קורה, כשאנשים דורשים, ודעת, כל אחד יהיה אותו משהו.
נניח שזה
קרה.
אני לא אגיד את מה שאתה להגיד. עוד לא ענית על זה, בשם הרגע שמיים יראה שזה לא שייך
להגיד. לא, קודם הוא
מודה לתשובה לשאלה האחרונה.
לתת את החובה. ואחרי זה הוא רוצה
להגיד
את מה שיש לו להגיד.
השאלה היא לא טוב. השאלה היא, כן, למה אנחנו סותרים כל זאת? תראו לי התרגשות, זה לא שואל אחד, זו רק שאלה לא רלוונטית. כי מה אכפת לי, מה מלאכתך, לא רלוונטי בכלל. אז למה אתה מתאר את המצב הזה, מה זה תורם? נניח שאתה צודק שיש כאן תיאור במציאות כפי שאתה תיארת אותה. אז אפשר היה לקצר, וגם אפשר היה לקצר, אני גם לא מבין למה חשוב לנו שמלאכים החוצים. אפשר היה לכתוב ככה. אולי להסתפק בשאלה הראשונה שהיא הכי קרובה לדברי יונה כנראה. או לכתוב, והתרגשו המלאכים, אני לא אוכל, זה לא בדיוק המילה, אבל והתרגשו המלאכים, התרגשות עצומה, והיומו אליו דברים חסרי דם, חסרי משמעות, והיום אלה העיונה, שימרו את דבריי, עברי אנוכי ואת השם לוקח שמיים ומיירת, משהו מהם זה. למה צריך להיכנס לפרטים ולפרטי הפרטים האלה שלא מאמין ולא מורידים? כן.
והם חושבים
שבמקום הזה הם יכולים לדעת איזה בדיוק אלים ואיזה...
כי
זה כל אזור
היה...
כן, זה תשובה של המלבי. ברגע
שאני
אפריד,
אני
אעלה פה, זה כבר לא חלק מהתיקון השואה. אנחנו עוסקים עם עובדי אלילים, כפי שנאמר, בפסוק ג' ד' עובדי אלילים כידוע תופסים ריבוי של כוחות שפועלים בשמיים ומחולקים לפי כל מיני מקצועות עמים, ארצות, יש אלים רבים ויש לכל אחד מהם עשוי לביפורנות על האדם אם האדם נפגע באותו אלים בתחום הספציפי של אותו אלים. ולפי זה ייתכן שהשאלה החוזרת, תגיד לנו לנו באשר למי הרעה הזאת לנו איננה מתכוונת באשר למי, לאיזה אדם, לאיזה אל. את האדם הם כבר יתרו בגורלו, יונה הוא האדם. עכשיו הם רוצים לדעת את מי צריך לפייס. יש כאן איזה אל שרודף אחרי יונה. את מי צריך לפייס? באשר למי הרעה הזאת לנו? מי הוא האל שיביא עלינו את הרעה הזאת? אז עכשיו, מה זה? מי? יש, לכל אדם עובד אלילים, יש לא בתרמיל איזה חמישה-שישה אלים. איך נדע? צריך לאתר אותו. אז בוא נבדוק מי האלים שאתה בא איתם במגע. סדרת השאלות נועדה, לא, לא מצחיק בכלל, זה רציני, זה דרוש רציני. סדרת השאלות נועדה לאתר את מוקד הסכסוך, האם זה האל שקשור למלאכתך. כן, יש אל שקשור למלאכת החקלאים, ויש אל שקשור לכל וקטור מקצועי, יש את האל שלו, אולי זה האל שקשור למלאכה שלך. אולי זה קשור לאזור גיאוגרפי, מים טובות. או אולי זה קשור לארץ מסוימת, או לעם מסוים, ללאומי. בקיצור, יש כאן איזה ניסיון למקד את הסכסוך של היונה עם אל אחד מכלול האלים. לאיזה אל חטאת בדיוק? מי הוא האל הזורם עליך, שרודף אחריך? בוא נבדוק את העניין. ואם זאת השאלה, אז יונה אומרת בדיוק לעניין. אין צורך לענות על כל השאלות האלה, כיוון שהם לא יודעים שום תועל. אתם מחפשים את האל שהוא אחראי לסערת הים הזאת. כן, ובכן הוא אמר לכם, עברי אנוכי, ובזה אני אגיע לכל השאלות, שאצלי, כמי שבעברי אנוכי כאן כל כך יפה, מה שחז"ל אמרו על הביטוי עברי, אברהם העברי, שהוא עומד מעבר אחד וכל העולם כולו מהעבר השני. אין בינינו בכלל דו שיח, מה אתם שואלים בכלל? עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני אראה, שנפתה את הים ואת היבשה. אין ריבוי של אלים, אין ריבוי של כוחות, אין אי ים ואי יבשה, אין לעם פלוני ואין לעם אלמוני, אין דבר כזה. אלא יש אל אחד בשמיים, כן, אבל הוא עשה, הוא שולט ממילא, גם את הים וגם את היבשה. את הים שבו אנחנו נמצאים ואת היבשה. ואם כן, כל שאלותיכם לצום, שאלות ריק, שאלות שטות, והוא באמת אחראי על זה. כלומר, באשר למי הרעה הזאת לנו, באשר לא. הוא אל הים ואל היבשה. הוא אל השמיים, שמיים, ים ויבשה, בקיצור כל היקום. והוא שהביא את הרעה הזאת עלינו. ובו אני מאמין. ואין יותר ממנו, אין בלתו. מה יש לכם לומר לכל זאת? אני אמרתי שיקבלו, חכה, נראה, יקבלו. אני שואל, מה יש לך לומר מבחינת ההקשר של יונה? אני לא יודע, זה פירוש פשט, זה פירוש יותר פשט מה שאתה יפעת, אני חושב.
זה וידוי, הוא עכשיו הוא מכיר בזה שהוא...
מה?
מבחינתו של יונה, אתה עכשיו הוא מכיר בחצרו, הוא כבר לא מתעלם מזה יותר. הוא כבר הודע שאתה...
מי היה הוא מכיר בחצרו, איזה טוב. אז קודם כל צריך לומר שיונה כאן חוזה לא רק שהוא אחראי, הרי לכל מיני אדם הוא לא אמר שהוא אחראי, הגורלות נפלו עליו, הגורלות אמרו, הוא הודע בזה?
אבל אחרי
זה קדימה שיש לי להם. יפה, אני קראת חסוקיות, ואילו אנשים אירן גדולה, והם אמרו לו, מה לא תפסית? מה כמו שמה לא תפסית? לא, לא. מה כיצד זאת שאלה רטורית? שאלה רטורית זאת שאלה שאני לא מצפה לתשובה. איך העמת לעשות זאת?
כתוצאה
מי? את מה? את הבריחה. מי אמר שהוא ברח?
הוא אמר.
איפה כתוב שהוא אמר?
ידוע אנשים.
כי ידוע, אבל כתוב מרגיש שאתה נכנסת לבוץ. אז הוא מנסה לשלוט אותך מהבוץ. ידוע אנשים, הם אומרים מה לא תפסית, כיצד העמת לעשות זאת? איך הם ידעו לשאול שאלה
כזאת?
לא, הוא אנשים מפני שם הוא בורח. ותשאל, ידעו ממנו, תגיד להם, איפה הוא אמרתי, ואתה הוא יגיד להם בדיוק. אז למה היה צריך גורלות?
הוא היה ממה?
מה?
הוא אומר שהוא בורח.
מלפני השם הוא בורח. עכשיו
הם מגינים את זה.
יגיד להם
שמלפני שהוא רואה.
איפה הוא אמר את זה? רב החובל אמר.
מה עכשיו?
עכשיו,
אין ספק שהוא אמר להם את זה עכשיו. שהוא אמר להם, עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני אראה שעושה את הים הזה, ועכשיו הוא הוסיף עוד שלוש מילים.
אז למה המשפט התכוון כזה לחזור לרמת
המפדיה? מאה אחוז, זאת השאלה. עכשיו, בואו נסבור, יש לי תכן כנורא מוזרה. אם גם נכתוב שלוש מילים בסוף פסוק ט', שעושה את הים את הירושה, מה עם שלוש המילים?
ממנו
אני בורח. מלפניו אני בורח, מדייק בלשון, לא ממנו. מלפניו אני בורח, בלשון הכתוב, ביעקב מלמה לברוח מלפני השם. אז שלוש מילים אפשר היה לומר, ומלפניו אני בורח. וזה מה שהוא אמר גם. זה מתברר מההמשך. אז אם הוא דייק כתוב ככה, אז בואו נקרא עכשיו את פסוקיות, ויאמרו אנשים רם גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? נקודה, כמה מילים היינו חוסכים? שמונה מילים. כלומר, יש שם 11 מילים בהמשך, שהיינו מוחקים את כולם, במקומה היינו כותבים שלוש, בסוף פסוק ט' היינו חוסכים שמונה מילים. לארץ'. עכשיו, שמונה מילים יותרות, אבל נמנה שמונה מילים יותרות. אבל מבחינה הגיונית זה בונה בצורה עקומה. זאת אומרת, מתחילים איתך במה זאת עשית. אומרים, רגע, רגע, שכחנו להגיד לך שאתה לא תבין מה זאת עשית, אז אנחנו נסביר לך, אני ידעו שהוא בורח. ואם תשאל מהם פה הם ידעו, אז נגיד לך כי יגיד להם. זאת צורה של ניסוח. אם היה תלמיד נותן בתיכון חיבור כזה למורה, והיה כותב ככה, אז פוסל לו את החיבור על המקום. ככה כותבים? גם עריכות יתר, לשון יתר, וגם מחשבה בדיעבד, במקום איך התחילה לפתור את הבעיות. כן.
הוא לא יכול לומר בסוף את הסוג הזאת שהוא בורח מהשם, בגלל שהוא כבר כאילו חזר בתשובה ואמר שהשם הזה היה לים ואת היבשה. נדמית על עניין, דייק על עניין של הים.
למה דייק? איך דייק? לא הבנתי.
דייק.
דייק.
הוא אמר שהשם עשה את הים, והוא אלוהי השמיים. אחרי שהוא אומר את זה, איך הוא יכול לומר להם שהוא בורח מן הים?
אז הוא אמר או לא אמר? הוא שואל אותך קודם כל מה היה?
לא נראה לי
שואל. כתוב שהוא יגיד להם, איך הוא יגיד להם? אתה חוזר את ההנחה שהוא יגיד מההתחלה, ועכשיו הם הבינו, אה, המידע היא דחוק. אבל אתה אומר דברים שטעם, בואו תשמעו התחלה, תשמעו התחלה לעיתונות. עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני ארא. כך הוא אמר, הוא בוודאי תוכל עם דיוק. השם עשה את הים ואת היבשה, ומלפניו אני בורח. הוא מבין גדולה. עושה את עצמו לדעת ולקלש. לכן מה אם הוא אמר את זה? הוא אמר, שבר את ההצהרה הדתית שלו, אז היה להתקנות. עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני ארא, השם עשה את הים ואת היבשה. אז הוא הסתובב. ואמר לתוך הסבן שלו, ומלפניו אני בורח. אז מה עושים כדי להמחיש את הפער בין דבריו הראשונים לדבריו האחרונים? לא כותבים את דבריו האחרונים, וכותבים אותם בדיעבד אחר כך, בציטוט עקיף, כי יגיד להם. כי ידעו אנשים כאילו, כי יגיד להם. יגיד להם ככה, מתחת לשפם, לא בהמשך ישיר להסברה הדתית הגדולה והנסגרה של פסוק ח'. אלא הוסיף ככה כמתחכן, כמישהו מנסה להעלים. נו, ותרסתי מלפניו, אז תבינו מה שקרה פה, את הברוך
שקרה.
אולי אתה להמשיך לקרוא אותו, כי אחרת הוא לא עונה לשאלה. השאלה הייתה בשביל מי ראה זאת לנו. נו, מה העונה? עברי לא יכול להיות השם לגבי השמיים אני יורד. מה אני יודע? אז אתה עברי ואתה יורד את השם לגבי השמיים. אנחנו מעוניינים לדעת. בשני הרעה הזאת, אבל אם אנחנו מעוניינים לדעת שאתה תסביר לנו, שאתה, למה אתה אשם, בין אם הכוונה כמו שאני מתביא לפרש, תסביר לנו מי הוא האל שאחראי על זה. אבל מי הוא האל האחראי על זה, אז הכוונה למה? בשני הרעה הזאת למה, ומה הסיבה לזה? מה הוא ענה? אז בהכרח שתשובתו הייתה חייבת לכלול את עובדת היותו בורח מלפני השם. שהיא היא הסיבה, והיא היא התשובה לשאלה בשני הרעה הזאת לנו.
הוא אמר,
זה מה שאני רוצה לומר, כתוב, זה אפשרות אחת, הכתוב לא רוצה להכניס את תשובתו של יונה במלואה, כיוון שהיא נאמרה בשני טונים, בשתי אוקטבות, אוקטבה גבוהה וחזקה, עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, וזה אומר גם בגאווה הדתית של בן ישראל, אחר כך שהיה צריך להוסיף את המשפט האבסורדי, ההמשך, ומלפניו אני בורח, הוא ירד מאוקטבה נמוכה, ובטון שקט, ומסתתר אמר זה. וכתוב אומר, מה ששמעת זה זה. הוא אמר אמנם עוד כמה מילים, אותם בקושי הצליחו לשמוע. אבל הם שמעו, ולכן הם אמרו מה זאת עשית. אז הכתוב מעקם שמונה מילים, ומעקם את כל התיאור, כדי להפריד בין ההצהרה לבין הבידוי. ההצהרה נאמרה בקול רם, בגאווה, והבידוי, ומלפניו אני בוגר, נאמר בשקט ובהסתתרות. ולכן זו תשובה אחת אפשרית. יש עוד תשובה אחת לשאלה הקשה הזאת, שאלה קשה שמפרו שהפרשנים לא כל כך עמדו על המסדור אותה, והיא, אני אגיד אותה בקיצור, תבינו, תבינו, לא תבינו, לא נורא. הנה, אנחנו נחזור ונכתוב את הדברים כפי שמוצפה. אשר עשה את הים והיבשה ולפניו אני בורח. ויבואו אנשים רק אליו, ויאמרו אליו מה זאת עשית. נקודה. השאלה נשאלת עכשיו מפני מה ירבו אנשים יראה גדולה. מה אתם מפעים? שאתם רואים את הביטוי ביום אנשים יראה גדולה, מפני מה הם יראו?
לא בורח מהקטן.
אני שאלתי מפני מה הם יראו.
שאני אמור.
יואל, בלואי השמיים שרצה להם עכשיו. מפני האלוקים שיונה גילה את מתיותו מפניהם. אפשרות א', עוד אפשרות?
שזוי.
מה?
שזוי.
עוד אפשרות?
מיונה עצמו הם יראו.
מה פירוש מיונה עצמו?
ושמרו איזה כוחות רוחניים טמונים בו, שהוא בגללו כזה דבר יכול לקרות.
אז
אומרים שהוא משפיע על אלוקים, אז גם יכול באותו
מול. הוא לא משפיע, הוא מושפע.
אבל יש לו כוחות עצמיים.
אין עוד פחד אם יכולים לפחות מפניו. אתם שכחתם שלא מזוזים באמצע סברה בים, הסברה לא שכחה. עכשיו, מה נוסף להם? שמונים את סיבתה. אבל זה עדיין לא פותר את המצוקה של בית המסדרה. ועכשיו היה לו מעבר, והראו אנשים מעל גדולה מפני מעשיו של יונה בתוצאותיו. ויאמרו, מה זאת עשית? אפשר להוסיף עוד מילה, מה זאת עשית לנו? אנחנו בפחד גדול בגללך עכשיו. אלה שתי אפשרויות לפרש את יראתם של האנשים הללו. עכשיו, מה נכון? אפשרות א' או אפשרות ב'? היו אנשים מעל גדולה מפני פחד השם ומאדם ביונו.
אפשרות השנייה, בגלל שהם חותרים בחזרה מהבשל, אז רואים שאתם נעשה
את זה.
לא
שאלתי
אותך,
שאלה
נוספת. אני שואל מבחינת הפסוק, מה יותר מבחינת הפסוק, הסגנון של הפסוק, מה האפשרות היותר נכונה? היו אנשים עם הגדולה לפני סתרת הים שעכשיו הם יודעים את סיבתה, והם אמרו לו, מה זאת עשית לנו? לא כתוב לנו. מה זאת עשית? הכוונה, מה אתה מעולה לנו? שאתה מכניס לנו לסכנת מוות? או, והיו אנשים עם הגדולה את השם אלוקי ישראל, אשר עשה את הים את היבשה. והם אמרו לה, מה זאת עשית שברחת מפני אלי גדול כזה? שתי אינטרפרטציות, שני בני,
מה נעשה?
אין, לא כתוב מה נעשה. מה שעבר לנחל, אני שואל אותך על הפסוק יוד בלבד.
אם
הם יראים אלוקים,
אז מה
זה עשית? מה זה שאתה בורח מפני אלוקים? אתה מזכיר לפנינו על אלה שעושה את הירושה ואתה מגיעים לברוח.
מה
אם אכפת להם מנהם? שיקולים לא רלוונטיים לסגנון. אני שואל אתכם מה הסגנון של הפסוקים אומר. אחר כך נדון איך שזה
קורה. זה הסיבה השנייה,
מה שאמרנו. אבל זה לא, אני שואל האם יש כאן בעיה מהסגנון. ובכן, לכאורה, השאלה הזאת כן.
אני חושב שהפנה לעמוד התנדות שיונה, שהוא אומר שהוא ירא אלוקים, באמת הוא לא, הוא נרדם וכולי. וכאן האנשים שבשחורת לא צריכים להיות
ירא
אלוקים, הם פתאום יש להם
ירא אלוקים. אני מסכים שאתה רוצה להביא את הניגוד הזה, ואני חושב שזה גם הוא שנכון, אבל בכל זאת אני רוצה להוכיח אותו מהסגנון. עכשיו תקשיבו את זה. כתוב אשר עשה את הים היבשה ויראו אנשים יראת גדולה. האם אתה יכול לבוא? אתה לא יודע מה כתוב בהמשך. נקודה, ויראו אנשים יראת גדולה. יכול אתה לפרש שהם יראו מפני תוצאות מעשיו של יונה? לא, זה לא כתוב, שהם יודעים. אתה אינך יודע את זה, נכון? זה יהיה כתוב רק בסוף הפסוק שהם יודעים על בריחתו. כדי לפרש את מה? את שאלתם, מה זאת עשית? לא כדי לפרש את יראתם הגדולה. אלא כדי לפרש את שאלתם, מה זאת עשית? איך הם יודעים מה הוא עשה? הוא אמר להם. הם ידעו כי הוא אמר להם. אבל את יראתם לא בא, כתוב לא רואה כאן איזה בעיה, למה הם יראו יראה גדולה. עכשיו אני שואל, למה צמודה יראתם? לא צמודה לבריחתו של יונה. לא כתוב שיונה ברח. היא צמודה להצהרת האמונה של יונה. אני אראה את השם אשר עושה להם את היבשה. פירושו של דבר כמעט בהכרח, לפי דעתי, שיראתם של אנשים היא מפני פחד השם, מפני המושג האלוקי שנתגלה אליהם זה אתה. תכף נענה על שאלתך. עכשיו, אם היה כתוב, המילים היו כתובות המילים שאנחנו נתנו קודם, דהיינו, הוא מלפניו אני בורח, ולזה היו מצמידים את הביטוי והיו אנשים יראה גדולה, היה מקום לטעות ולפרש, והיו אנשים יראה גדולה מפני תוצאות בריחתו של יונה שממיתות עליהם אסון. וזאת יראה פשוטה, זאת יראה הסכנה, זאת לא יראה הרוממות שעליה הכתוב רוצה כנראה לתאר, אותה רוצה הכתוב לתאר. לפיכך השמיד הכתוב את המילים ומתפרד אני קורח כדי להצמיד את יראה האנשים אל האמונה של יונה, אל הצפרת האמונה של יונה כדי לומר לך והם יראו מפני השם. ולמרו למה זאת עשית, אין הכוונה מה עשית לנו, מה הכנסת אותנו בגוף. הכוונה מה זאת עשית, שאתה ברחת. אם אתה יורד לפני השם שרצת את הים ואתה בשלך, אתה בורח, מה עולה על דעתך? עכשיו, כתוב, חייב לחבור. נו, אבל מאיפה הם ידעו מה זאת עשית השם שעלו? כי יגיד להם, כי ידעו אנשים, כי לפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. על ידי זה, ידובחנו עם כך, את גילותם של האנשים. זאת לא יראה את הסכנה, זה לא פחד סתם אנושי, זה יראה דתית. עכשיו כאן נשאלה שאלה, האם ייתכן שאנשים שלפני רגע היו עובדי אלילים התהפכו להיות יראי אלוקים בבת אחת? ולמה אתם שואלים את זה פה? תשאלו את זה בסוף. בסוג תזיין שהיה בפך הכל דקות אחדות אחרי הבסוג שלנו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו דבח לאדוני ויבראו נדרים. איך אנשים עובדי אלילים כאן חז"ל אומרים שהם התגיירו? אבל מה אני רוצה לומר? הם עברו עכשיו, עוברים עדיין, טראומה, חוויה פסיכולוגית קשה. אדם, כידוע, כידוע, אדם יכול, במצב קשה מאוד מבחינה נפשית, לא קשה מבחינה נפשית שזה לוחץ עליו רק מבחינה זאת שאין לו ברירה אליו. כשהוא עובר חוויה גדולה, אדם מסוגל לשנות את מושגיו בין רגע, בייחוד כשיש לו מורה, מורה כמו יונה. כשהמלאכים ניצבים, לא כמלאכים אלא כאנשים, שימו לב שבפסוק י' לא כתוב כמו שכתוב בפסוק ד', בפסוק ד' כתוב ה' ויראו המלאכים, ששם זה באמת יראת הסכנה. פה כתוב ויראו האנשים יראה גדולה, כי בני אדם, לא כאנשי מקצוע. ובכן, בני אדם שניצבים בפני סערת הים, לאחר שהם התפללו איש של אלוהיו ולא נענו, פתאום, בבת אחת, הוא בא, עומד מולם איזה אדם מוזר ומספר להם שיש רק אל אחד, אלוהי השמיים, אשר עשה את הים הזה בשל, ואין אלים רבים, והכל שטות, והוא הביא את הצערה בים. וחייהם, הם ברגע של משבר בחיים, חייהם נתונים על כף המאזניים. פתאום שר תבלול מעל עניהם, והם רואים את האמת הדתית של אל אחד, שיונה מאמין.
גם
היה
מאמין.
מה?
אבל מי הוא אמר שהוא דבר אמת?
אבל זה לא אמת, זה לא אמת. זה לא אמת על מתמטיקה, מי אומר שזה אמת. זה לא ויכוח שצריך להביא הוכחות. ההוכחה נחצבה מתוך מעמקי נפשם.
תוך
מה?
יישוב שהיה פתאום
צפיתור? כן, היה
לא צפיתור.
אבל עמידתם הוא נביא אלוקים. שבוודאי גם עצם דבריו, התשואה שבה נאמר, הוא המצב בסיטואציה הכללית והאישיות של יונה, כל הדברים האלה פתאום מגלים לנגד עיניהם אמונה חדשה.